נעבור קצת לאגרות מהחלק השני. פה זה בהוצאה הזאת זה בכרך אחד. וגם זה לפי נושאים מסוימים שניקח מתוך הדברים, כי יש שם הרבה עניינים באגרות האלה, עניינים אישיים שהם פחות מעניינים אותנו. אז נתחיל באיגרת שהוא שולח אל דיין באלכסנדריה, רבי פנחס הדיין, בפסקה השנייה. יש שם בפסקה הראשונה והשלישית יש עניינים אישיים. זה בעמוד תף למד חט. תף למד חט. הנושא שאליו הרמב"ם מתייחס הוא שרבי פנחס, הדיין הזה, שהוא היה במקור לא ממצרים, הוא היה מפרובנס, מהחלק הדרומי של צרפת, הוא הגיע למצרים, והיה התמנה לדיין באלכסנדריה, ושם, בכל מצרים, בכל ארץ מצרים, הרמב"ם היה סמכות עליונה, ספרים של הרמב״ם היו נלמדים בכל מקום. הדיין הזה, רבי פנחס, כותב באיגרת שלו אל הרמב״ם, שלא נשארה בידינו, אבל הדברים של הרמב״ם מלמדים את מה שהיה כתוב במכתב של רבי פנחס. הוא גם מצטט חלק מהדברים. אז הטענה של רבי פנחס הייתה אחד מהטענות, שכאילו זה שהרמב״ם חיבר את משנה תורה בתור הלכה פסוקה, זה גרם לכמה בעיות. קודם כל, יש לו טענה שאי אפשר לדעת מה המקור של הדברים. כלומר, הרמב״ם כותב הלכה פסוקה, כאילו, למה לסמוך על זה? אני רוצה לדעת מה המקור. בדרך כלל, החכמים, בתקופת אחרי התלמוד, כלומר, תקופת הגאונים שקודמת לרמב״ם, וגם בין חכמי ספרד שקדמו לרמב״ם, בדרך כלל, הצורה של הכתיבה של ספרים הלכתיים הייתה שמתייחסים אל המקורות, כלומר מביאים את הלשון של התלמוד ומפרשים אותה, מתווכחים, פוסקים הלכה, אבל הכל מתייחס אל המקור בגמרא. והרמב״ם הולך בדרך אחרת. הרמב״ם כותב ספר הלכה לפי נושאים, לא לפי סדר התלמוד, אלא הוא קובע את הסדר. הוא אומר, הלכות קריאת שמע, הלכות תפילה, הלכות ברכות, הלכות תפילין, ואוסף לכל קובץ את כל מה שנאמר על זה בכל המקורות, בתלמוד, במדרשי ההלכה, בכל המקורות של חז"ל. אבל הוא לא אומר כל דבר מניין זה לקוח. כשהוא כותב הלכה מסוימת, הוא לא אומר, המקור של זה הוא בגמרא במסכת פלונית. אז רבי פנחס טען שקודם כל, כאילו הוא עזב את הדרך המקובלת וכתב ספר הלכה כדבר אתה לא יודע מה מקורותיו. בעניין הזה רבי פנחס לא היה הראשון והיחיד שביקר את הרמב״ם, אלא הרייבד, בעל ההשגות, גם כן מבקר את הרייבד, את הרמב״ם בעניין הזה. בהקדמה למשנה תורה, אולי יש לנו כאן, נראה. הרמב״ם כותב, יש לכם? כן. את השיטה שלו, את הדרך שלו בכתיבת הספר, שהוא מביא רק את ההלכה הפסוקה, ולא את כל המסע ומתן. אז הרמב״ם, אז הרייבד, בעל ההשגות, כותב על כך הערה חריפה. כותב, עזב דרך כל המחברים אשר היו לפניו, כי הם הביאו ראיה לדבריהם, וכתבו הדברים בשם אומרם, והיה בזה תועלת גדולה. כי פעמים רבות יעלה הלב הדיין לאסור או להתיר, וראייתו וראייתו ממקום אחד. ואילו ידע כי יש גדול ממנו, שיפליג שמועתו לדעה אחרת, היה חוזר בו. ואתה לא ידע למה יחזור מקבלתי ומראייתי, בשביל חיבורו של זה המחבר. הרבד אומר, אם היית מביא את המקור ומפרש אותו, והייתי רואה שאתה מפרש את המקור בצורה שהיא יותר מתקבלת על הדעת, אז הייתי מקבל את דבריך, אבל אם אתה כותב סתם הלכה פסוקה, אני לא יודע על מה אתה סומך, ואני סבור אחרת לפי הצורה שבה אני למדתי את המקורות, אז מה ישכנע אותי לקבל את דעתך? זה בעצם, זאת ביקורת שכבר הרייבד בא להשגות ביקר את הרמב״ם, אבל אותו הדיין מאלכסנדריה, רבי פנחס, הוא טוען בעצם טענה הרבה יותר חריפה. הוא אומר שהרמב״ם כביכול גורם לזה שלא ילמדו בכלל את הגמרא. יש ספר הלכה פסוקה, מי שרוצה לדעת הלכה, שיקרא את משנה תורה. ויש לזה אפילו איזה ביסוס מסוים בלשון של הרמב״ם בהקדמת משנה תורה. כלומר, ככה אפשר לכאורה להבין את דבריו. הרמב״ם כותב שם ש... עוד פעם נחזור לזה. הרמב״ם כותב אני קורא משפט מתוך הדברים, ואחר כך נראה שצריך לראות את כל ההקשר. הוא כותב משפט כזה. עד שיהיו כל הדינים גלויים לקטן ולגדול, בדין כל מצווה ומצווה, ובדין כל הדברים שתקנו חכמים ונביאים, כלומר כל הדברים שהם מדאורייתא, כל הדברים שהם מדרבנן, כללו של דבר, כדי שלא יהיה אדם צריך לחיבור אחר בעולם בדין מדיני ישראל, אלא יהיה חיבור זה מקבל את התורה שבעל פה כולה. עם התקנות והמנהגות והגזרות שנעשו ממות משה רבינו ועד חיבור הגמרא. וכמו שפרשו לנו הגאונים בכל חיבוריהם שחיברו אחר הגמרא. ולפיכך קראתי שם החיבור הזה משנה תורה, לפי שהאדם קורא בתורה שבכתב תחילה, ואחר כך קורא בזה ויודע ממנו תורה שבעל פה כולה, ואינו צריך לקרוא ספר אחר ביניהם. יש פה באמת ניסוח בעייתי קצת, ניסוח שהוא מעורר חשד מסוים. כאילו שהרמב״ם אומר, אחרי שיש את הספר הזה, אז לא צריך את הספרים האחרים. אז תקרא את התורה שבכתב, ואחר כך תקרא את משנה תורה, דיינו את ספר ההלכה, ואתה כבר יודע את התורה שבעל פה. יש לך פה ההלכה הפסוקה. אז האם באמת הוא התכוון שאתה לא צריך ללמוד ספרים אחרים? הוא לא התכוון לזה. אני מיד אקרא את מה שהוא כותב לפני כן, ונראה משם שלא זאת הייתה כוונתו. אבל פה הוא ממש מתייחס ישירות לטענה הזאת, או לחשד הזה. אז קודם נקרא מה שהוא אומר לפני כן, בהקדמה של משנה תורה. הוא אומר, כל הדברים שבגמרא חייבים כל ישראל ללכת בהם, וכו' וכו'. וכל אלו הגאונים שעמדו בארץ ישראל ובארץ שנער, ובספרד ובצרפת, למדו דרך הגמרא, והוציאו לאור תעלומותיה ובהרו ענייניה, לפי שדרכה עמוקה עד מאוד. ועוד, שהוא בלשון הרמים מעורב עם לשונות אחרות, שאותה הלשון הייתה ברורה לכל אנשי שנער בעת שחוברה הגמרא, אבל בשאר המקומות, וכן בשנער בימי הגאונים, אין אדם מכיר אותה הלשון עד שהם למדים אותו. וחיברו הגאונים שבכל דור ודור חיבורים לבאר הגמרא, מהם מי שפרש הלכות יחידות, ומהם מי שפרש פרקים יחידים, או מסכתות, או סדרים, ועוד חיברו הלכות פסוקות, בעניין איסור ויתר וחיוב ופטור, כדי שיהיו קרובים למדע מי שאינו יכול לרד לעומקה של גמרא. זוהי מלאכת השם שעשו בה כל גאוני ישראל מיום שחוברה הגמרא ועד הזמן הזה. ובזמן הזה תקפו הצרות היתרות, ודחקה השעה את הכל, ועבדה חוכמת חכמינו, ובינת נבוננו נסתתרה. ולפיכך אותם הפירושים, וההלכות והתשובות שחיברו הגאונים, וראו שהם דברים מבוארים, נתקשו בימינו, ואין מבין ענייניהם כראוי, אלא מעט במספר. ואין צריך לומר הגמרא עצמה, הבבלית והירושלמית, וספרה וספרי ותוספתא, שהם צריכים דעת רחבה, ונפש חכמה, וזמן ארוך, ואחר כך יבדע מהם הדרך הנכוחה בדברים האסורים והמותרים ושאר דיני התורה, איך הוא. ומפני זה ניירתי חוצני, אני משה בן מימון, נשענתי על הצור ברוך הוא, ובינו אותי בכל אלו הספרים, וראיתי לחבר דברים המתבררים מכל אלו החיבורים בעניין האסור והמותר, הטמא והטהור, עם שאר דיני התורה, בלשון ברורה ודרך קצרה. עד שתהיה תורה שבעל פה כולה, סדורה בפי הכל, דברים ברורים, קרובים ונכונים על פי, על פי המשפט. מה הוא אומר כאן? רק שנייה. מה הוא אומר כאן? הוא אומר, ללמוד גמרא ואת כל המקורות של חז"ל, בבלי, ירושלמי, תוספתא, ספרה, ספרי, צריך בשביל זה המון זמן, המון השקעה, שכל, חוכמה, להגיע לעומק של הדברים, ובסופו של דבר להגיע לדעת מתוך כל הדברים את המסקנה להלכה. מה בסופו של דבר, אחרי שלמדת את כל הסוגיה, מה בסופו של דבר ההלכה למעשה? צריך בשביל זה המון כישרונות וכוחות. ואני רוצה, אומר הרמב״ם, שכל יהודי, כל יהודי, גם מי שלא יכול ללמוד גמרא בעיון, ושלא יכול להיות פוסק בעצמו, שיהיה לו ספר כמו שולחן ערוך. היום אנחנו קוראים לזה שולחן ערוך, כי התחבר אחריו השולחן ערוך. אבל בזמן הרמב״ם עוד לא היה שולחן ערוך. אז הוא רוצה לחבר ספר הלכה, שכל אדם, כל אדם יוכל לקרוא את התורה שבכתב, להכיר את התורה, ואחר כך לדעת את ההלכה למעשה של התורה שבעל פה, בתור הלכה למעשה, שיהיה לו משנה תורה שיוכל לקרוא אותו, ויודע את התמצית של כל התלמודים וכל הספרי חז"ל. מה פירוש את התמצית? התמצית של ההלכה למעשה. הוא לא אומר לך, אל תלמד גמרא, בבקשה, זה לא רק בבקשה. זה ודאי הדבר החשוב בלימוד התורה, בתור לימוד בעיון, בתור לימוד תיאורטי, ללמוד גמרא. כי אחרת, אין אפשרות להיות תלמיד חכם ולהכיר את התורה שבעל פה בלי התלמוד. אבל אם אתה רוצה לדעת הלכה למעשה, הלכה למעשה. אז הוא אומר, אני נותן לך עכשיו ספר שהוא ספר פסקים. זה לא במקום התלמוד, זה מי שלא, למי שקשה לו ללמוד תלמוד, למי שלא יכול לעיין בתלמוד בשביל להגיע לידיעת ההלכה למעשה. אז אני נותן לך דבר שהוא שווה לכל נפש, לקטן ולגדול, ושיהיה לו בו את המסקנה להלכה למעשה. זה מה שהוא כותב שם. אז זה מה שהוא אומר, שאדם יכול לקרוא בתורה שבכתב, ואחר כך בספר הזה וידע את הכל. מה פירוש ידע את הכל? שהוא כבר באמת... בזה הוא הקיף את התלמוד ואת המדרשים ואת כל הספרות של חז"ל? לא. הוא יודע את כל המסקנות הלכה למעשה. אז היום אנחנו יודעים שיש אלפים ורבבות של יהודים שלומדים שיעור בספר הלכה. אם זה חיי אדם, אם זה משנה ברורה, אם זה ספר הלכה שנכתב על ידי אחד ממחברי זמננו, שהוא נותן לך את המסקנות להלכה. אתה לא יודע מה כתוב בגמרא בכלל. אתה יודע מה המסקנה להלכה. זה מה שהרמב״ם עשה. אבל אותו רבי פנחס, הוא הסיק מתוך הדברים שהרמב״ם כתב שם, בהקדמת משנה תורה, שכאילו, עזבו, לא צריך ללמוד גמרא, יש לנו את המסקנות פה בספר הזה, וכאילו, זה מספיק.
אבל היום זה קיים עם השוט אסמת.
עם מה?
עם השוט אסמת, היום גם לא צריך ספרי הלכה.
טוב, נו... בסדר, אם רוצים להפוך את הדברים לממש חוכא ואטלולא, אז אומרים שגם לא צריך ספר הלכה, אז רק כל פעם שיש לך שאלה, תלחץ על הכפתורים ותמצא את התשובה. אבל בואו נקרא מה שהרמב"ם אומר, כן.
מה באמת הסיבה שהרמב"ם מוציא
את המקורות? טוב, תכף, על זה הוא הולך לדבר פה, אנחנו נקרא פה, כן. גם על זה הוא מדבר כאן, מיד אנחנו נראה. אז נקרא בעמוד תף למד ח' פסקה ב'.
הרב, מה לגבי המציאות חיים בתקופתו? למישהו מסוים לא תמיד חכם,
נפל חלב לתוך סיר בשר, מה הם היו עושים? הולכים באמת לרב המקומי ושואלים?
מציאות החיים ודאי שהיו שואלים. הרי גם הרמב״ם נשאל בעצמו שאלות בכתב, מכל, גם ממצרים כולה וגם מארצות אחרות, ביניהם חלק גדול זה שאלות הלכתיות.
ועל משהו גדול.
כן. ביום יומי, אז הרצוי הוא, אז הרצוי הוא שבן אדם ילמד וידע. הרי לא כל דבר אתה צריך ללכת לשאול רב. אם אתה יודע, אתה לא צריך לשאול רב. אם למדת הלכות בשר וחלב, ואתה יודע שהמקרה הזה שקרה הוא בדיוק מה שלמדת שכתוב בהלכה, שעושים כך וכך, אז אתה יודע בעצמך לפסוק. לא כל דבר אתה צריך ללכת לשאול. אם אתה שכחת להגיד יעלה ויבוא בראש חודש, אז אם אתה יודע את ההלכה, אתה יודע את ההלכה, אתה לא צריך ללכת לרב.
כי זה יכול לעזור לכאלה שמלכתחילה לא היו פונים לרב כדי לשאול את ההלכה, והיו אומרים לו, מלך, אז פה הספר הלכה זה באמת עוזר.
גם מי שכן פונה. הרב לא עומד לרשותך בכל שנייה. בן אדם לא יכול לסמוך על זה שכל שאלה שתהיה לו הוא ישאל רב. אדם חי, הוא לא מחזיק רב צמוד. אמנם אמרת מקודם SMS, אפשר לכל דבר לשאול, אבל זה גם כן מצחיק, כן? כבר שמעתי שאחד באמצע ה-18 שלח SMS. שכחתי זה וזה, אני באמצע ה-18, מה לעשות? במקום לדבר עם הקדוש ברוך הוא, הוא שולח SMS'ים. בקיצור, טוב, תשמע, זה דבר ממש לא מעשי שאדם יסמוך על זה שבכל דבר הוא ישאל. זה גם לא דרך התורה, אדם צריך לדעת. יש גם מצווה לדעת את התורה, לא רק לקיים את התורה. המצווה לדעת את התורה זה גם, אגב, בהלכות תלמוד תורה של הרב בעל התניא, שכתב את השולחן ערוך הרב, הוא כותב בהלכות תלמוד תורה שיש במצווה של לימוד תורה, בלי קשר כבר לקיום, אלא במצווה של לימוד תורה, הוא אומר, העדיפות היא ללימוד ההלכה למעשה. אם יש לך איקס זמן ללמוד, ואתה שואל את עצמך במה להשקיע, אז הוא אומר, עדיפות ראשונה זה ללמוד ההלכה למעשה. מבחינת מצוות תלמוד תורה. כי מצוות תלמוד תורה זה ולמדתם אותם ושמרתם לעשותם, שהלימוד יביא לידי מעשה, שזה יהיה לימוד שאתה יכול אחר כך לקיים אותו. אז אנחנו, כשאנחנו לומדים סוגיה בגמרא, בדרך כלל זה עוד לא מגיע לנו לידי מעשה. אבל אם אנחנו לומדים את הספרי הפוסקים, אז אנחנו מגיעים לידע מעשי. אז הוא אומר, כך צריך להיות דרך הלימוד בהתחלה. שאדם ילמד עם כיוון של הלכה למעשה. כי זה חלק ממצוות תלמוד תורה, שזה יהיה ככה. חוץ מאשר שזה חשוב בשביל קיום המצוות. אבל מצוות תלמוד תורה בעצמה, יש לה העדפה, עדיפות, שהיא תהיה הלכה למעשה. הוא גם אומר שבגלל זה עדיף ללמוד קודם את הנושאים, אפילו בגמרא, את הנושאים שהם קשורים לזמן הזה, ולהלכות שאנחנו נוהגות בזמן הזה. למשל, אל תתחיל ללמוד סדר קודשים, כי עכשיו סדר קודשים הוא לא הלכה למעשה. אין לנו בית מקדש, אז אנחנו לא צריכים כרגע לדעת את ההלכות האלה למעשה. אבל סדר מועד, אתה צריך לדעת בשביל לקיים. אז תעדיף ללמוד קודם סדר מועד מאשר סדר קודשים. דוגמה. לא, גם לפני יד החזקה היו ספרי הלכה, כפי שמיד אנחנו נראה שרמב"ם מזכיר אותם, אלא מה? שרוב ספרי ההלכה נכתבו בסגנון של צמידות למקורות, כלומר, בעקבות התלמוד, אם זה הריף, אם זה ספרי ההלכה של הרבי ינו יצחק כבן גאת, שהיה גם כן מחכמי ספרד לפני הריף, אם זה הפירושים של הגאונים על התלמוד, אבל היו גם ספרי הלכה שהם נכתבו כספרים של פסקי הלכה כמו הרמב״ם, אלא שזה לא היה על כל הנושאים שבתורה ביחד, אלא על נושאים ספציפיים, כפי שאנחנו נראה, הרמב״ם בעצמו מדבר על זה. אז בואו נקרא. ועוד כתבת באותו הכתב, באותו המכתב, נוסח זה, ככה. הוא מצטט אותו. ודברי חיבוריך מהירים לעולם, אך למי שעסק בתלמוד, ויודע שם החכמים אשר עסקו ונשאו ונתנו בתלמוד ובגמרא. לא להתעסק בהם לבד, ולא להתעסק בהם לבדם, והשתכח שם התנאים והמוראים מן העולם. הוא אומר, אתה לא מזכיר אף פעם שום שם של המורה או של תנה בתוך החיבור שלך. אז אנחנו בכלל נשכח את השמות שלהם. וכל שכן שלומדים ואינם יודעים מה לומדים, וטועים באמרי החיבור ואינם יורדים לסוף דעתך, ומאיזה מקום המעיין נובע. ועליה אמר התנ"ך, חכמים יזהרו בדבריכם וכולי, כתוב שם שמה אשתו התלמידים הבאים אחריכם וימותו ונמצא שם שמיים מתחלל. עד כדי כך הוא כותב לרמב״ם, אלו הם דבריך אות באות. ועוד כתוב נוסח זה, ראוי להדרתך להורות לעולם שלא יניחו הגמרא מלהתעסק בה וכולי. זה כבר מרגיז את הרמב״ם. איזה מין סגנון זה? מה, הוא מוכיח את הרמב״ם הזה שהוא לא מזכיר את השמות של התנאים והמוראים, הוא אומר שזה גורם לשם שמיים להתחלל. בבקשה? מה המקור? זה שהוא אומר, חכמים יזהרו בדבריכם, זה בכלל לא שייך לעניין. מה זה, שם זה שם יבואו התלמידים הבאים אחריכם וישתו מן המים הרעים. מה זה מים הרעים? מים הרעים זה הכוונה לדעות של אפיקורסות וכדומה. מה זה חכמים יזהרו בדבריכם? זה נאמר שם לגבי אנטיגנוס איש סוחו, שאמר, אל תהיו כעבדים המשמשים את הרב על מנת לקבל פרס. והיו שם צדוק וביתוס שהם אמרו, אנחנו עובדים את השם ולא מצפים לקבל פרס, כלומר שאין בכלל שכר בעונש, אין עולם הבא וכו'. על זה נאמר, על זה אומר אבוד הרבי נתן, חכמים יזהרו בדבריכם, שמה יבואו התלמידים הבאים אחריהם וישתו מן המים הרעים, כלומר שהם יגיעו לדעות משובשות, לדעות אפיקורסיות. בכלל לא שייך לעניין שלנו.
מה?
הוא לקח את זה כהשאלה, הוא כאילו אומר, תראה, אתה גורם לזה שהתלמידים בכלל לא ילמדו תלמוד, לא יזכרו, לא ידעו את שמות התנאים והמוראים. עונה לו הרמב״ם כך, ועל כל זה העניין ראוי לו הוכיחך. הוא לא דייך שכבר הבנתי דברים שבלבך, אף על פי שלא פירשת אותם אלא ברמיזה. כלומר, אני כבר מבין שאתה חושד בי, שאתה חושד בי בדברים שהם לא נכונים כלל וכלל. דע תחילה, שאני חס ושלום לא אמרתי, לא תתעסקו, לא בגמרא ולא בהלכות הרב רבי יצחק או זולתו. כלומר, כאילו אתה מסיק מדבריי שאני אמרתי שאדם יקרא בתורה שבכתב, ואחר כך בספר הזה, והוא לא צריך שום ספר אחר ביניהם, שאני מתכוון שאל תלמדו גמרא או אל תלמדו הלכות עריף? חס ושלום. היודע עד, היודע עד, הקדוש ברוך הוא, מעיד עליו את הקדוש ברוך הוא, שיש לי כמו שנה וחצי, שלא למדו אצלי חיבורי. אז קודם כל צריך לדעת דבר מההיסטוריה, הרמב״ם לא היה ראש ישיבה. לא הייתה ישיבה שהרמב״ם לימד בה. הוא לימד תלמידים באופן אישי. הגיעו אליו תלמידים, שניים, שלושה, אחד, אומרים, הרב, תלמד אותי מסכת פלונית. כן, והוא הקדיש זמן לתלמידים, כמובן לא קיבל שום שכר, שום דבר, לא היה בשום תפקיד של רם או של ראש ישיבה, לא היה בכלל דבר כזה, ישיבה באותם הימים שם, במקום ההוא, ישיבה שבה יושבים כל היום ולומדים.
רמב״ם היה תלמיד.
בבקשה?
רמב״ם עצמו היה תלמיד. זאת אומרת, הוא יודע מה זה, הוא יודע כאילו דרך ההנהגה ודרך העברת התורה וכן.
ודאי שהוא יודע. אני רק אומר שקודם כל צריך להבין את מה שכתוב כאן, מבחינה היסטורית, כשהוא מדבר על זה ש... יש לי כמו שנה וחצי שלא למדו אצלי חיבורי, אלא שניים או שלושה אנשים למדו מקצת ספרים, ורוב התלמידים רצו ללמוד ההלכות של הרב. זה לא היה ישיבה שבה יש 150 תלמידים והרמב״ם קובע את הסדרים של הלימוד. מה שהיה שם, היו אולי ישיבות, אבל לא במצרים ולא זה כמו שיש בית כנסת שבאים אנשים ללמוד בזמנם הפנוי, לא יושבים כל היום ולומדים, באים ללמוד בזמנם הפנוי, יש הרב שמתפלל בבית הכנסת, שהוא במקרה גדול חכמי ישראל, שנקרא רבנו משה בן מימון, אומרים לו, הרב, תלמד אותנו גמרא. בסדר? בואו נלמד. זה התיאור שהוא מתאר כאן. אז הוא אומר, שנה וחצי לא למדו אצלי תלמידים את משנה תורה. משמע שלפני כן כן, הוא לימד כבר משנה תורה. אבל שאי לא היינו שם, אבל הוא לימד את משנה תורה. אבל שנה וחצי כבר לא לימדתי אף אחד משני תורה. אלא מה? רק שניים או שלושה אנשים למדו מקצת ספרים, ורוב התלמידים רצו ללמוד ההלכות של הרב, כלומר הלכות עריף. ולימדתי אותם כמה פעמים כל ההלכות. אתם שומעים? הוא חזר כמה פעמים על כל הלכות עריף. זה מבצע מאוד מאוד רציני לעבור על כל הלכות עריף פעם אחת. יש דבר כזה היום, דף ריף יומי, אני לא יודע, אבל בכל אופן, הריף, מברכות עד נידה, זה חצי שעה, זה לא, הריף הוא לא, הוא לא כל כך קצר, הוא לא מביא את כל המסע ומתן של הגמרא, אבל הוא מביא חלק גדול מהדברים, גם את המשניות, גם את דברי האמוראים, גם את המסקנות, לפעמים הוא גם נכנס... לפעמים הוא נכנס גם לפירוש הדברים בצורה מאוד מפורטת. יש לפעמים דפים שלמים של ריף שמתווכח עם גאונים לגבי הפירוש בגמרא, והרמב"ם אומר שהוא לימד את כל הלכות הריף כמה פעמים. לימדתי אותם כמה פעמים כל ההלכות. פירוש הדבר שהיו שם סדרים של לימוד, כן, ואנשים רציניים שהרמב״ם לימד אותם. וגם שניים שאלו ללמוד הגמרא, ולימדתי אותם מסכתות אשר שאלו. אז קודם כל אני מודיע לך שמה שאתה חושד בי, שאני לא מעוניין שאנשים ילמדו ספרים שקודמים למשנה תורה, זה שקר וחזר. אני מלמד גמרא, אני מלמד ריף, ולא עלה על דעתי בכלל דבר כזה, וכי אני ציוויתי או עלתה ליבי שאסרוף כל הספרים שנעשו לפניי בני חיבורי? ולא בפירוש אמרתי בתחילת חיבורי, שלא חיברתי אותו אלא מפני קוצר הרוח למי שאינו יכול לרד לעומק התלמוד, ולא יבין ממנו דרך האסור והמותר. כלומר, האדם הפשוט שהוא לא יכול לפסוק הלכה מתוך התלמוד, אם הוא ילמד גמרא, הוא לא ידע בסופו של דבר להגיד מה ההלכה למעשה. כי הרבה פעמים... זה עניין של שיקול מאוד מאוד מתוחכם, לדעת מה בסופו של דבר המסקנה של הגמרא למעשה. אז הוא אומר, אני כתבתי הרי בהקדמה, שאני עושה את זה מפני שרוב האנשים אין להם יכולת ללמוד גמרא באופן כזה, שהלימוד יביא אותם לידיעת ההלכה למעשה. אז אני עוזר להם ומתמצת את הדברים הלכה למעשה. למי שאינו יכול לרד לעומק התלמוד, או למי שלא יכול לדעת ממנו הלכה, והערכתי בדבר זה הרבה. אז מה אתה מדבר? עכשיו הוא אומר טענה אחרת שהיא בכלל מגוחכת. וזה שאמרת על שמות החכמים, מה, שלא הזכרתי את השמות של התנאים והמוראים? כבר הזכרתי שמות רובי החכמים, תנאים והמוראים בתחילת החיבור. בהקדמה, למשנה תורה, הוא מזכיר את רוב התנאים והמוראים. הוא מוסר את השלשלת הקבלה ממשה רבינו, דור אחרי דור. גם בהקדמת המשנה, אבל בהקדמת למשנה תורה, הוא מונה 40 דורות, ממשה רבנו עד רבשי, ובכל דור הוא אומר את השמות העיקריים. אז מה אתה רוצה? האם כן הוא שכל מי שפסק הלכות, ועשה סולת נקייה, גרם לשם שמיים להתחלל, כמו שעלה לבך? הוא כבר קדמוני גאונים וגדולים, שחיברו חיבורים ופסקו הלכות, בלשון עברי ובלשון ערבי, בעניינים ידועים. כלומר, יש... ספרי גאונים שהולכים באותה דרך בדיוק של כתיבת ההלכה בלי המקורות. אחד המיוחדים שבהם הוא רב סעדיה גאון. רב סעדיה גאון חיבר כמה וכמה ספרים, נשארו לנו מהם רק שרידים מועטים, ספר אחד נשאר כמעט כולו, זה נקרא ספר הירושות, ויש לנו ידיעות על עוד כמה וכמה ספרים שהוא חיבר בנושאים ספציפיים, כמו למשל דיני ירושה, זה ספר הירושות. יש דיני ברכות של רב סעדיה גאון, זה ספר ברכות. ובאותם הספרים של רב סעדיה הוא הולך בדרך בדיוק שהרמב״ם הלך בה. דהיינו שהוא כותב את ההלכות בלי מקורות, בלי שמות. הוא לא אומר זה ממסכת פלונית במקום פלוני, אלא הוא פשוט פוסק את ההלכה.
היה לו חיבור על השס?
על מה?
היה לו חיבור על השס?
למי? לרב סעדיה? לא ידוע לי. רב סעדיה יש לנו ממנו, כפי שאמרתי, שרידים של ספרי ההלכה שלו, והם כתובים בדרך של הרמב״ם. היו עוד מחברים שכתבו ספרים ספציפיים על נושאים מסוימים. בצורה הזאת. נכון שרוב הספרים נכתבו בסגנון אחר. רוב הספרים נכתבו עם המקורות, כמו הלכות עריף, כמו הלכות רבי יצחק בן גאת, כמו הלכות גדולות בתקופת הגאונים, שהולך לפי סדר התלמוד, מביא את הממרות של התלמוד, מביא את השמות של התנאים והמוראים. זה נכון, רב שמואל בן חופני גאון, שהיה אחד המחברים הפורים ביותר בכל התקופה ההיא, כתב עשרות ספרים תלמודיים בהלכה, כל אחד על נושא ספציפי, והוא כן מביא את המקורות. מביא את המקורות, מפרש אותם. בסדר גמור, אבל הרמב"ם אומר, אני לא הראשון שעושה דבר כזה, לפסוק הלכות באופן תמציתי. רגע, אבל לפסוק הלכות בכל התלמוד, ובכל דיני התורה, לא קדמני אדם, אחר רבנו הקדוש וסיעתו הקדושה. אם מפני שזה כולל, גורם לשם שמיים להתחלל, הרי זה תמה גדול. הוא לועג לו, הוא אומר, מה אתה מבלבל? כי מה שייך פה עניין של גורם לשם שמיים להתחלל? בגלל שלא הזכרתי את השמות של התנאים, אז גם מחברים קודמים לי לא הזכירו. אז מפני שכתבתי חיבור כולל של כל התורה כולה, אז לכן זה ככה. ואם מפני הלומדים שאמרת שאינם יודעים, כלומר שאם אנשים שלא יודעים בסופו של דבר גם להבין את ההלכה מתוך משנה תורה. זה הכוונה אלינו, הכוונה אלינו. אם אנחנו נקרא משנה תורה בהלכות פשוטות, כמו הלכות קריאת שמע, אנחנו בדרך כלל נבין מה ההלכה. אבל אם אנחנו נקרא בהלכות קצת יותר מסובכות, אז אנחנו לא נדע מה באמת פירוש הדברים הרבה פעמים. הרבה פעמים אנחנו פשוט לא נבין מה הרמב"ם מתכוון. טוב, אז הוא אומר, מה אתה רוצה? שכל מי שמחבר חיבור, אז הוא ילך עם הספר לכל מקום ולא יניח לקרות אלא פלוני ופלוני, הוא יגיד, טוב, את הספר הזה מותר לקרוא רק למי שהוא ברמה כזאת וכזאת. זה טיבו של עולם, בן אדם כותב חיבור שהוא ברמה גבוהה, ומי שמתאים לו, אז מתאים לו, מי שלא, אז לאט לאט יתאים לו. תלמיד חכם יודע כבר לקרוא את משנה תורה ולהבין כל דבר. נכון שיש בעיה, שזה ספר הלכה, אבל גם השולחן ערוך הוא ככה. אתם רוצים להגיד לי שבן אדם שפותח הלכות שבת ולומד מלאכות, דינים של, אני יודע מה, סוחט או לש, אז הוא מבין הכל והוא יודע בדיוק מה הכוונה של השולחן ערוך בכל דבר ודבר, או הלכות... בבקשה? נו, בסדר. אז מה תטען שהשולחן ערוך, השולחן ערוך עשה מעשה לא טוב? למה? כי אנשים קוראים ולא מבינים מה שהם קוראים. הם לא יודעים בסופו של דבר הלכה למעשה. זה לא טענה. הוא כתב ספר שהוא האמין שהאדם הממוצע יוכל להבין אותו. ואם לא, אז שיתאמץ קצת, אז שילמד קצת, אז שיחפש מי שיסביר לו, שילמד קצת את המקורות. הנה חינמי, אבל... אבל זה לא אומר שבגלל זה אסור לכתוב ספר הלכה פסוקה. ההלכה הפסוקה הזאת היא נועדה. אני זוכר, הייתי פעם אצל הרב שלמה זלמן אוירבך זצ"ל, שהיה אחד מגדולי הדור, מגדולי הפוסקים. אני זוכר שהוא ישב, נכנסתי אליו במקרה, ראיתי אותו יושב עם משנה ברורה, עם עיפרון, ומסמן לעצמו קווים, כמו שתלמיד בישיבה תיכונית, או בישיבה בשנה א', יושב, מסמן לעצמו קווים במקומות חשובים, להדגיש, והוא יושב וכותב משנה ברורה. זה היה כשהוא היה נחשב ל... היום אומרים פוסק הדור, כן? בכל אופן, אחד מפוסקי הדור, ודאי. והוא יושב ולמד משנה ברורה וסימן לעצמו בשביל להיזכר עוד פעם ועוד פעם בדברים. אז השולחן ערוך נועד גם לאנשים גדולים, הוא לא נועד רק למתחילים. לכל הרמות, כל אדם שמרגיש שהוא לא מבין, אז הוא צריך להשתדל כן להבין. או שישאל מישהו, או שיבקש לשאל אם יש פירוש שנכתב על הספר הזה, או שהוא ילמד את המקורות הקודמים, לא משנה. בכל אופן, המטרה של הספר, להיות ספר של פסיקת הלכה, היא מה שעמד לנגד עיני המחבר. זה שיש אנשים שזה לא בשביל הרמה שלהם, זה נכון, אבל מה לעשות? אז הרמב"ם אומר, אני יכול ללכת אחרי כל אחד ולהגיד לו, אתה יכול לקרוא בספר או אתה לא יכול לקרוא בספר. כל אחד ישתדל עד שהוא ידע. ברוך אתה אדוני, אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. נכון, זאת לא טענה, זאת לא טענה. הוא התכוון להגיד, כאילו, אם אתה כבר כותב ספר הלכה למעשה שכל אחד ידע להשתמש בו, אז זה לא משיג את המטרה, כי לא כל אחד ידע להשתמש בו. בסדר. כן. זה בעיה שלנו, אנחנו... בין פירוש המשנה למשנה תורה, יש דברים שהרמב״ם חזר בו, שהוא בצעירותו חשב כך, כתב בפירוש המשנה הלכה מסוימת, ואחר כך הוא חזר בו, ובדרך כלל הוא גם תיקן את הדברים, הוא תיקן בכתב ידו, הרי יש לנו כתב ידו של הרמב״ם, של פירוש המשנה נמצא בידינו, כלומר הוא נמצא בספריות, חלק ממנו בירושלים, חלק ממנו באנגליה, כתב ידו של הרמב״ם עצמו, הספר שהיה לו בבית שהוא העתיק אותו בעצמו, ויש שם המון תיקונים שהוא עשה, תיקונים שהוא עשה ודברים שהוא חזר בו בענייני הלכה, ובמשנה תורה הוא כבר כתב בצורה הסופית. זה רק מראה את תכונת בקשת האמת, שהוא באמת היה מוכן לחזור בו מדברים שהוא חשב שהוא טעה. הוא גם כותב את זה, הוא אומר, אני לא חושב שהגעתי לשלמותי מלכתחילה, ותמיד כל מה שהתברר לי שטעיתי, חזרתי בי. כותב את זה לתלמידו, באיגרת אחרת. באיגרת לרבי יוסף בן יהודה, למחלוקת. רוצים שנמצא את זה? אני יכול למצוא את זה. רק רגע, נמצא דבר אחד, ואז נראה את הדבר השני. בעמוד שין ה' בשורה האחרונה, או לפני כן, משורה 5, זה הגמגום שהם מגמגמים על פירוש המשנה, הוא כולו מפני שתיקנתי בו מקומות, בורא הכל יודע שרובה מתעני בהם, עם השכי אחר הגאונים ז"ל. כשהוא כתב את פירוש המשנה, הוא בדרך כלל הסתמך על, הוא היה צעיר, והוא הסתמך בדרך כלל על חיבורים קודמים. וכתב לפי מה ש פרשו חכמים קודמים לו. הוא מזכיר פה כמה מהם. ואפילו הייתי אני המשתבש, אין אני טוען שהגעתי לשלמותי האחרונה בתחילה, ולא שאני לא טעיתי מעולם, אדרבה. כל מה שנתבהר לי חילופו, חזרתי ממנו תמיד, בכל דבר, מחיבוריי ומטבעי. יש פה נקודה מאוד מעניינת. הוא אומר, אני חזרתי בי לא רק מדברים שאני חשבתי, אלא גם מתכונות מסוימות שהיו לי, ושאני אחר כך הבנתי שהן לא תכונות טובות, ואני צריך לתקן אותן. אני צריך לתקן את הטבע שלי. אז חזרתי בי. יש דבר אחד שהוא, מזכיר במפורש במקום אחר, בעניין הזה. הוא אומר שבצעירותו הוא היה נוטה להתווכח. להתווכח ולהתפלמס. וכשהיה משהו שנראה לו טעות, אז הוא היה מנהל ויכוח, או בכתב, או בעל פה. וכשהוא התבגר יותר, אז הוא החליט שזאת לא תכונה טובה. לא צריך להתווכח. אתה תגיד את שלך, וזהו. מי שרוצה לקבל, יקבל. מי שלא רוצה לקבל, אל יקבל. אבל העניין של הפולמוס, נכנס בו תמיד איזה מין יצר, איזה מין רצון לנצח. נקרא לזה יצר הניצוח. אדם שמתווכח, אז הוא רוצה בכל מחיר להיות הצודק. הרמב״ם אומר, זה לא תכונה טובה. אתה, יש לך דעה, תגיד אותה, אבל אל תתווכח. אז זה למשל דבר שהוא שינה את הטבע שלו.
מה זה קשור למשפט שהוא אומר
שם? בבקשה?
מה זה קשור למשפט שהוא אומר שם?
הוא אומר שהוא חזר בו מכל דבר שהוא חשב שהוא טועה. אז גם בדברים של לימוד בחיבורים שלו הוא תיקן דברים, וגם בטבע שלו הוא תיקן דברים, כלומר בתכונות שלו. אני אמצא לכם את המקום שהוא כותב את זה בפירוש, לגבי העניין הזה של תכונת הניצוח, זה דבר מאוד מעניין שהוא כותב. לא בלתי מודע, כל החוכמה היא שאדם מודע לחיסרון שיש לו, והוא יכול לשנות אותו. אתם יודעים מה שאמר רבי ישראל מסלנט, מייסד תנועת המוסר? הוא אמר שהוא יותר בקלות לומד את כל השס מאשר משנה תכונה מתכונות נפשו. יותר בקלות הוא ילמד את כל השס מההתחלה עד הסוף מאשר לשנות משהו בתכונות הנפש. תכונות הנפש, לשנות תכונות נפש זה דבר הכי קשה. והרמה אומר, אני שיניתי גם את טבעי, לא רק את דעותיו. רק רגע, נמצא את זה, זה שווה לראות את זה בפנים. אמנם שם זה קטע של איגרת שהוא, יש לנו רק התרגום שלו, וזה תרגום קדום, לא כל כך טוב, אבל בכל זאת שווה לראות את זה. רק רגע. זוכר שזה מופיע בסוף הכרך הראשון, אבל אני כרגע לא מוצא את זה. או, כן מצאתי. בעמוד תף כף א', הוא עונה שם לתלמידו, תלמידו החשוב, התלמיד החשוב, רבי יוסף ורבי יהודה, שאליו הוא כתב את מורה נבוכים. הרי את מורה נבוכים הוא מפנה לתלמידו. הוא אומר לו, אני אשלח לך אותו פרקים פרקים. זה היה התלמיד רבי יוסף בן יהודה, שלמד אצל הרמב"ם במצרים, ואחר כך עבר לגור בארם צובה, ואחר כך בבבל. בגדד, והרמב״ם מתכתב איתו. אז רבי יוסף מספר לו שהוא מגן על כבודו של הרמב״ם נגד אנשים שמשיגים עליו, שמתווכחים איתו, והוא כועס על אנשים בגלל זה. אז הוא אומר, וזה אשר יערה לילד, הילד זה תרגום ממש לא מוצלח, זה הבן בלשון שלהם היו קוראים לתלמיד הבן, בני, איבני, כן. וזה אשר יערה לבן צריך להיות, מכאב הלב, בחוזק הכעס, בשביל התעת מי שמתאה, או בשביל חולק בשקר. כלומר, אתה מאוד כואב לך שאנשים חולקים עליי בטענות שקריות. השנים מחייבות לך זה, כלומר, זה הגיל. כבר הייתי בשנותיך, וביותר משנותיך, ביותר חזק ממה שאתה בו. והייתי, כמו ששמעת, המלא רצוני בלשוני ובקולמוסי מגדולים וחכמים כשמבקשים לחלוק עליי. וכבר שמעת, בלי ספק, מה שהיה ביני ובין רבי יהודה הכהן זל, בין מר פרחון, בשתי שאלות מן הטרפות. וכן ביני ובין דיין סג'למסה בגט. הוא, בתקופת היותו במרוקו, הוא היה, בין כמה הוא היה? בסביבות גיל 18, 20. אז הוא התווכח עם דיינים וחכמים ושאלות הלכה. הוא אומר, זה היו ויכוחים מפורסמים שאני התווכחתי איתם ושימחתי בהם אוהבי וביקיתי בהם בעלי דיני, בלשוני ובקולמוסי. אז הוא אומר, ככה הייתי כשהייתי צעיר, הייתי מתווכח. אבל זה עניין של גיל, אחרי שלמדתי שזו תכונה שהיא לא טובה, אז שיניתי את זה. וזה מה שהוא אומר שם, שהוא שינה גם את טבעו, לא רק את דעותיו בעניינים מסוימים. טוב, בכל אופן, שינהי? כן, כן. התעני בהם, היא משכי אחר הגאונים זל. לא, הוא לא מאשים, הוא אומר, תראה, אני כשחיברתי את פירוש המשנה, ברוב הדברים הלכתי אחרי פירושים שקדמו לי. פשוט לקחתי את מה שהם אומרים כדבר שאין להתווכח עליו. אבל אחר כך, כאשר הוא כתב את משנה תורה, אז הוא התחיל עוד פעם לעיין בכל הסוגיות, בכל הנושאים, ואז בהרבה דברים השתנתה דעתו, הוא עמד על דעתו, ואז הוא תיקן את משנתו, את פירוש המשנה, תיקן בפועל, ממש מחק וכתב אחרת. כן, כן, רובם איתני בהם משכיח הר הגאונים ז"ל, כמו רבינו ניסים, מגילת סתרים, רב חפץ ז"ל בספר המצוות. אגב, זה שני ספרים שאין לנו, לא הגיעו לידינו, לא מגילת סתרים של רבינו ניסים ולא ספר המצוות של רב חפץ. זה היו שני חכמים לאו דווקא מגאוני בבל, אבל קדמו לרמב״ם, שהם כתבו ספרים חשובים שלא הגיעו לידינו. מגילת סתרים של רבנו ניסים נזכר על ידי כמה ראשונים, אבל לא הגיע לידינו. ורב חפץ, רב חפץ בן יצליח, זה היה חכם בבלי, לא מהגאונים, לא גאון, אבל בתקופת הגאונים, והוא כתב כנראה ספר גדול מאוד בהלכה שנקרא ספר המצוות, כתב אל שראי. זה ספר שנזכר, אבל לא ידוע מה עלה בגורלו. רבנו ניסים היה מקיירואן, מטוניס, ורב חפץ בן יצליח היה מבבל, מהעיר מוסול. בכל אופן, הם היו גדולי תורה שעבד לנו רוב החומר שהם כתבו. אז טוב, אז הרמה אומר, אני אז הלכתי בעקבותיהם בהרבה דברים, ואחר כך שיניתי דעתי, אני הגעתי למסקנה אחרת. עכשיו לעניין הזה של כתיבה בדרך המשנה. אז הוא אומר, כל מה שאני העמדתי לנגד עיניי כדוגמה בחיבור של משנה תורה, זה את המודל של המשנה. אז נכון, במשנה יש שמות של חכמים, אבל הוא מסביר מה גרם לו להסיר גם את השמות של החכמים. הוא אומר כך, דע, בעמוד תף ממלף, שאם אני גרמתי לאבד שם החכמים מפני שאמרתי דברים הנכונים שהם על פי המשפט, כלומר על פי ההלכה, סתם בלא שם אומרם, דרך רבנו הקדוש תפסתי, גם הוא עשה זה מלפניי. לא, רבנו הקדוש רבי יהודה הנשיא, מחבר המשנה, שכל סתם שאמר בלא שם אדם, כולם דברי חכמים אחרים הם. זה לא דברים שהוא המציא אותם. זה דברים של חכמים קודמים. ואותם החכמים האחרים לא מדעתם אמרו, אלא מפי אחרים. ואחרים מאחרים, עד משה רבנו. וכשם שלא הקפידו התנאים והמוראים על שמות כל החכמים שהם ימות משה עד ימיהם, שאין לדבר סוף, כך לא נקפידנו על שמותם אם הוזכרו או לא הוזכרו. ומה תועלת יש בזה? ולא אמרו בפירוש בכלל המקומות. ראה רבי דבריו של רבי פלוני בכך, הוא סתם לן כבטא, הוא כתב את הדברים בסתם, בלי שמו, בלי שם. ודבריו של רבי פלוני בכך, הוא סתם לן כבטא. הנה בפירוש, הדברים שראה אותם רבי, שהם הלכה פסוקה אצלו, ושכך ראוי לעשות, אמרם סתם, בלא שם אדם. אחר כך, שיש דברים של מחלוקות, הרבי הזכיר את השמות של החולקים. אבל, הרמב"ם אומר כך, אני מדלג קצת, אנחנו עוברים לעמוד תף מבית. בשורה 8. וכיוון שחיברתי אני דרך המשנה, וכבר פסק התלמוד כל הלכה והלכה בפרט, או בכלל מן הכללות שפוסקים מהם ההלכות, כלומר יש לפעמים כללי הלכה, שעל פיהם אתה יכול ללמוד כמו מההלכה בין התנאים, ואין שם שני מעשים, כלומר יש בסופו של דבר הלכה למעשה אחת, למה אני מזכיר שם האיש שאין הלכה כמותו? וכן לא שם שהלכה כמותו. שאין אותו הדין דברי זה היחיד הנזכר בתלמוד, כמו אביי או רבא. אם אני אזכיר שאת הדבר הזה אמר אביי, או את הדבר הזה אמר רבא, אז זה יבוא דווקא להטעות. למה? כי הדין הזה הוא לא דברים שאמר אחד ושזו דעתו בלבד, אלא מרובים מפי מרובים. ומפני זה בחרתי שלא ליתן מקום למינים לרדות, שהרי הם אומרים על דברי יחידים אתם סומכים. ואינו כן, אלא אלפים מרובבות מפי אלפים מרובבות. מה הוא אומר כאן? הוא אומר, הרי בזמנו היו קראים. קראים בתקופת הרמב״ם היה להם כוח, היה להם מעמד. ומה אמרו הקראים? שהתורה שבעל פה, כל הספרות התלמודית, זה לא מחייב. למה? מפני שזה פרשנות שהחכמים פרשו. זה לא מה שמשה רבינו מסר לנו. הם כפרו בתורה שבעל פה. אומר הרמב"ם, אם אני אגיד שאת הדין הזה אמר רבא, או את הדין הזה אמר רבי מאיר, אז אני אתן פתח למינים, כלומר לאנשים שכופרים בתורה שבעל פה, להגיד, זה פירוש שפירש רבי מאיר, זה פירוש שפירש רבא. אבל באמת אנחנו יודעים שכל ההלכות שבמשנה, רובם ככולם הם הלכות שנמסרו דור אחרי דור, כתורה שבעל פה ממשה רבנו. בדברים שיש מחלוקת, זה פירוש הדבר שהדברים לא נמסרו בקבלה, אלא שזה היו הלכות מחודשות, שהרמב״ם מסביר את הדבר הזה בהקדמת המשנה, מה ההבדל בין הלכות מקובלות להלכות מחודשות. הלכות מחודשות, יש בהן מחלוקת לפעמים. כאשר יש צורך לחדש הלכה, דיברנו על זה פעם, הלכה שהיא נוגעת לאיזה פרט מסוים, שהוא לא עיקר המצווה, אז צריך למצוא את ההלכה הזאת בתורה, ואז בעזרת המידות שהתורה נדרשת בהן, ואז לפעמים יכולה להיות מחלוקת. אבל רוב הדברים שנאמרים במשנה או בגמרא, הם דברים שנמסרו בקבלה איש מפי איש. אז אומר הרמב״ם, אם אני בכל דבר אזכיר את השם של האומר, אז זה יביא להטלת, כלומר, להקלת ראש בדבר. יגידו, זה דעתו של פלוני. בסדר, זה דעתו של פלוני. מי אומר שככה ככה משה רבנו התכוון, או שככה הקדוש ברוך הוא מסר למשה רבנו? אבל כשאני אומר את הדברים בסתם, אז אני אומר, זאתי התורה שבעל פה. חלקה באמת הלכה מקובלת ממשה רבנו. חלקה העיקרי. גם מה שהוא לא הלכה מקובלת, אלא הלכה מחודשת, והיה על זה ויכוח, ונפסקה הלכה, מבחינתנו זה תורת משה, אין שום הבדל. ברגע שהתורה אומרת לך, אחרי רבים לעתות, תפסוק הלכה כרוב החכמים, כאשר יש מחלוקת, אז ההלכה הזאת מחייבת אותנו כמו הלכה שנמסרה מסיני, זה היינו הך. כי התורה רוצה שכך אנחנו נתנהג. הרי התורה ניתנה על מנת שחכמים ידרשו אותה ויגיעו להלכות מחודשות. ואם תהיה מחלוקת, שיחריעו לפי הרוב. ברגע שחכמים נחלקו וקבעו הלכה, זה מחייב בדיוק כמו הלכה שנמסרה מסיני. כי זה מה שהתורה רוצה, שאנחנו נשמע לחכמים שבכל דור, לחכמי בית הדין הגדול, לפי מה שהם פוסקים, שכך תהיה ההלכה. ומדובר על לא רק על דרבנן, על דאורייתא. חכמים קובעים שכך וכך הלכה דאורייתא. למשל, שחכמים אומרים, הלכה מסוימת שבה יש מחלוקת. ניקח לדוגמה, מה הגודל המינימלי של סוכה? האם סוכה צריכה להיות 400 על 400, או שסוכה מספיק שתהיה 7 טפחים על 7 טפחים? נחלקו בזה חכמים. ברגע שנפסקה הלכה, שסוכה מינימלית זה 7 טפחים על 7 טפחים, אז כשאתה יושב בסוכה שהיא 8 על 8 טפחים, או 7 על 7 טפחים, אתה מקיים את מצוות סוכה מן התורה. למרות שיש מי שחולק ואומר, לא, זה לא סוכה, סוכה צריכה להיות 400 על 400. נפסקה הלכה כדעת הרוב, אז ככה, זה מה שהתורה רוצה מאיתנו, ככה אנחנו מקיימים את מצוות התורה. אם אתה אומר, זה, ההלכה הזאת, זו דעת רבי, או דעת רבי יהודה, אתה מקטין בזה את הערך של הדברים, אתה כאילו אומר, זה דעתו האישית, בסדר, אז דעתו האישית הייתה כך. אבל אנחנו יודעים שזה לא היה שדעתו האישית. קודם כל, רוב ההלכות הן מקובלות, ובית גם אותם הלכות שיש בהן מחלוקת, ברגע שהוכרעה המחלוקת, זה דעתו של הקדוש ברוך הוא, זה לא דעתו של רבי יהודה.
ואם יש מחלוקת בהכרעה?
אז גם על זה יש כללי הכרעה, בסופו של דבר יש הלכה למעשה. גם כשיש לך ספק, אז יש כלל איך להתנהג בספק. ההלכה היא בסופו של דבר מערכת מאוד, מאוד סגורה. כלומר, לא, אין בהלכה דבר כזה שההלכה נשארת ללא מענה. כלומר, שיש איזו שאלה שאתה לא יודע בסופו של דבר מה לעשות. אין דבר כזה. כי גם במצב של ספק יש כללים איך להתנהג במצב של ספק. יש מסג של ספק דאורייתא לחומרא, יש כלל של שב ואל תעשה, יש כל מיני כללים מה עושים במקרה של ספק. אבל בדרך כלל תיקו זה פוסקים בזה אחר כך. כשיש בגמרא תיקו, אז אחר כך המסקנה המעשית היא שאם זה בתיקו בדאורייתא, לחומרא, בדרבנן, לכולה. וכדומה. אבל בכל מקרה, גם הכללים האלה הם בעצמם כללים שנמסרו במסורת התורה שבעל פה. בסופו של דבר, ההלכה למעשה, כפי שהיא נפסקת, זה רצון השם. זה לא הדעה האישית של פלוני או הדעה האישית של אלמוני. זה מה שהתורה רוצה מאיתנו לעשות. אז אומר הרמב״ם, אדרבה, כאשר אני לא מזכיר את שמות החכמים, אני מייקר את דבריהם, אני מעלה את דבריהם לרמה אחרת. אני אומר, זאת התורה. זה לא דעת פלוני. הרמב״ם מצהיר בתחילת דבריו שכל מה שהוא עושה זה סיכום של התורה שבעל פה ממקורותיה. הנה, עכשיו תראו את ההמשך. וזה שאמרת, בדיוק על מה שעכשיו אמרת, בסוף העמוד, בתף מבית. וזה שאמרת שתמצא בחיבור דברים הנסתרים, מפני שהם בלא ראיה, ואין דעתך צלולה, כלומר, אני לא יודע מה קורה פה, מאיפה זה. לא היה לך לומר כן, אלו היו בחיבור דברים שהוצאתי אותם מפלפולי ומדעתי, וחטפתי אותם סתם, ולא הבאתי עליהם ראיה. וזה לא עשיתי אותו מעולם. גלה אוזן חוכמתך ודע, שכל הדברים הסתם שבו, כלומר, כל הלכה שהיא כתובה סתם, תלמוד ערוך הוא בפירוש, בבבלי או בירושלמי, או מספרה וספרי, או משנה ערוכה, או תוספתה. על אלו שמחתי ומהם חיברתי. כל הלכה סתמית זה מאחד המקורות האלה. ודבר שהוא מתשובת הגאונים, אמר בפירוש, הורו הגאונים, או תקנת אחרונימי וכו' וכיוצא בזה. ודבר שהוא מפלפולי, אמר בפירוש, יראה לי שהדבר כך וכך. הרמה אומר שבסך הכל המקומות שבהם אני מכניס את הדעה שלי הם מצומצמים מאוד. זה כמה עשרות מקומות במשנה תורה שהרמה אומר, יראה לי כך וכך. רוב ככל משנה תורה זה פשוט שכתוב של המקורות התלמודיים.
כן. הרמב״ם היה מודע לזה שהוא כתב את משנה תורה שיכול להיות שתהיה אפשרות כמו מה שקורה היום שבמקום לי שיש מצב שמתעמקים במשנה תורה במקום להתעמק בגמרא. בעצם זה הופך להיות בעצם גמרא שנייה.
זאת שאלה יפה. אני לא חושב שהרמב״ם היה מודע לזה, כי הרמב״ם חשב שהוא כותב ספר שמקל והופך את הדברים כאילו נלמדים כהלכה למעשה על ידי כל אחד. ומה שקרה בפועל זה שמאז שהוא חיבר את הספר שלו, זה הפך להיות המוקד של הלימוד העיוני בתלמוד, לנסות להבין איך הרמב״ם מסביר את הגמרא. לא, הוא כתוב בצורה של ספר הלכה למעשה, כמו שולחן ערוך. אבל כשאתה קורא את ההלכה, ואתה למדת את הגמרא, ואתה חושב, רגע אחד, מה קורה פה? איך הרמב״ם הסיק את המסקנה הזאת מתוך הגמרא, ואז הופך להיות המוקד של השיעור בעיון, בלימוד בעיון, ואז כבר זה הופך להיות ספר שמתפלפלים בו. לא לומדים אותו כהלכה למעשה, אלא... נכון, זה נכון. אבל אגב, זה גם מראה שבאמת, באמת ההשגחה העליונה סיבבה ש... משנה תורה לא יגרום להשכיח את חלילה, להשכיח את לימוד התלמוד, אדרבה. מאז שמשנה תורה התחבר, אז עוסקים עוד הרבה יותר בתלמוד. כי כל דבר אומרים, בואו נראה איך הרמב״ם למד את הגמרא, איך זה מסתדר עם הגמרא. והלימוד התלמוד נעשה הרבה יותר עיוני בעקבות משנה תורה.
כמו פירוש רש"י.
כן, רק שזה... רש"י הוא צועד צעד יד ביד עם הגמרא. אתה קורא את הגמרא, אתה קורא את רש"י. אבל ברמב״ם זה לא ככה, אתה צריך לחפש מאיפה הרמב״ם לקח את הדברים. אבל תראו את הדבר הכי מעניין, הדבר הכי מעניין זה אחר כך. הוא אומר ככה, בתף מם דלת, תראו. אבל היה לך לומר שתמצא בו דברים הנסתרים שאין אתה זוכר באיזה מקום נאמרו. אני קורא מתחילת תף מם דלת. זה ודאי יערה לך ולכל חכם שבעולם. בבקשה? הנה, הוא הולך לדבר על זה. שחיבור זה לא יכיר יגיעתי בו אלא חכם גדול כמותך. הרמב"ם מכבד אותו, היה תלמיד חכם. אבל שאר התלמידים ידמו שהוא כמו הלכות הרב, הולך על סדר התלמוד, ומסיר הקושיה והפירוק בלבד. אני נשבע שיש בו כמה פרקים, יהיו באותו הפרק הלכות פסוקות מעשרה מקומות או יותר, מן התלמוד והירושלמי ומן הברייתות. שאיני מהלך לא על סדר התלמוד ולא על סדר המשנה, אלא כל עניין ועניין, מקבץ כל הדינים שנאמרו בו בכל מקום שהם, עד שלא יהיו הלכות אותו העניין מפוזרות ומפורדות בין המקומות. וזו הייתה סוף מגמתי, וזה החיבור. שאין כוח באדם בעולם להיות זוכר כל התלמוד בבלי וירושלמי והברייתות שלושתם שהם עיקר הדינים. אז רציתי לעזור לקבץ את כל הדברים למקום אחד בצורה מסודרת, וככה יהיה הכל גלוי. ואני אומר לך, מה הראה לי אתה בדבר זה? לא מזמן קרה לי המקרה הבא. בא אליי הדיין החסיד, זה אחד מחברי בית הדין של הרמב״ם, שהיה זקן ממנו, שמו היה רבי יצחק בן ססון, הרמב״ם קורא לו תמיד הדיין החסיד, וקונטרס מן החיבור בידו, כלומר, קונטרס ממשנה תורה. יש בו הלכות רוצח מספר נזיקים. הראה לי הלכה אחת, אמר לי, קרא זו, קראתי אותה. אמרתי לו, מה ספק יש בזו? אמר לי, באיזה מקום נאמרו דברים אלו? אמרתי לו, במקומן, או באלו אין הגולין, או בסנדרין בדיני הרוצח. כלומר, הרמב״ם לא זכר איפה זה, אבל הוא אמר, זה בטח במקום ששם מדברים על דיני רוצח, או במכות, או בסנדרין. אמר לי, כבר חזרתי על הכל ולא מצאתי. אמרתי לו, שמה בירושלמי? אמר לי, ביקשתי ולא מצאתי לו בירושלמי ולא בתוספתא. השתוממתי כמו שעה. זה לשון של הפסוק בדניאל. השתומם כשעה חדה. כלומר, כאילו הוא נדהם, הוא נבהל. ואמרתי לו, אני זוכר שבמקום פלוני מגיטין התפרשו דברים אלו. זה המקור במסכת גיטין. למרות שמה לדיני רוצח הוא במסכת גיטין, אבל הרמב״ם נזכר, זה בגיטין. רוצאתי גיטין וחיפשתי ולא מצאתי. תמאתי ונבהלתי. ואמרתי, איכן נאמרו דברים אלו? הנח אתה עד שאזכור מקומה. טוב, אני לא זוכר עכשיו, אני אזכר. הוא יצא, ואני זכרתי. נזכרתי. שלחתי שליח והחזרתי, והראיתי לו הדברים מפורשים בגמרא יבמות, אגב גררה. באמת מופיע ביבמות בדרך אגב. תמה והלך. וכן תמיד אני בצער, מזה שיבוא השואל וישאל, איכן נאמרו דברים אלו? פעמים אמר לו מיד, במקום פלוני. ופעמים לא. וחייך לא אזכור מקומה מעד שחפש אחריהם. ועל זה אני מצטער הרבה, שאני אומר, הרי אני המחבר, והתעלם ממני מקום דבר זה, מה יעשו שאר בני אדם? ועל זה ניחמתי, ועל זה ניחמתי שלא חיברתי עם חיבור זה, עניין שאני אומר לך, ובדעתי אם גוזר השם יתברך שיעשינו, אף על פי שיש בתורך הרבה, שכל הלכה שאינה במקומה באותו עניין, הודיעה מקומה. כיצד? כגון, הלכות שבת מחיבורי. כל דבר שהוא בפירוש בשבת או בעירובין, אני צריך להודיע מקומו. מסכת שבת, כשאתה לומד הלכות שבת, אתה צריך לדעת מסכת שבת ישר בהפוך, מסכת עירובין ישר בהפוך, זה אני לא צריך להגיד לך. אז תמצא את זה לבד. אבל הלכה מהלכות שבת שהיא בעבודה זרה, או בפסחים, או בזבחים, או בקריטות, הודיע מקומה. הוא אומר, הלכה פלונית, מפרק פלוני מן החיבור, מקומה מפרק פלוני, מסכת פלונית. ויהיה זה ספר בפני עצמו, שאי אפשר לעשות זה בגופו של החיבור, שאינו דרך פירוש, כמו שאמרתי לך. אז הוא התכונן לעשות דבר כזה של מראה מקומות למשנה תורה. לא הספיק לעשות את זה. אין דבר כזה. לא נודע לנו שהוא עשה דבר כזה. האיגרות האלה הן כבר איגרות מאוחרות, מהתקופה המאוחרת של חייו. האיגרת לרב פנחס הדיין, זה כבר בתקופה של אחרי חיבור מורה נבוכים, ותקופה שהרמב"ם כבר היה טרוד מאוד בחצר המלך כרופא, והוא מתאר אחר כך את סדר היום שלו, שהוא ממש לא מאפשר לו זמן ללמוד. אז בקיצור, הוא אומר, הוא רצה, אבל הוא לא הספיק לעשות את זה. לא ידוע לנו שום דבר כזה. אם היה משהו, אז רבי אברהם או מישהו היום מוסרים, שהוא התחיל בזה לפחות. לא ידוע לנו דבר כזה. בכל אופן, הדבר המעניין הוא, שהרמב״ם בלי בושה אומר, יש דברים שאני לא זוכר בעצמי איפה, מה המקור שלהם. כשכתבתי את זה אני ידעתי, ועכשיו אני לא זוכר.
קורה.
כן. ואחר כך המפרשים באו ועשו את זה בעקבותיו. אגב, לגבי הדבר הספציפי הזה, שאנחנו לא יודעים מהו, כי הרמב״ם לא כותב על איזה הלכה הוא מדבר, היה תלמיד חכם בשם רבי מתתיהו שטרשון, שהחידושים שלו נמצאים בסוף הגמרא. הוא הבן של הרשש, הרשש שמופיע בסוף הגמרא, בנו היה רבי מתתיהו, אז הוא כתב מאמר שבו הוא טען שהרמב״ם מתכוון להלכה מסוימת בהלכות רוצח, שנזכרת בגמרא ביבמות ונזכרת גם בגיטין. זה הלכה של לגבי מי שהרג בן אדם והוא לא מת מיד, אז שאנחנו אומרים אולי אחר כך הרוח בלבלתו, כלומר שהיה איזה גורם חיצוני שגרם לזה שהוא מת והוא לא נחשב לרוצח. אז ההלכה הזאת מופיעה ביבמות באמת, היא מופיעה גם בגיטין. זה הרמב״ם לא זכר נכון, רק שהוא לא מצא באותו רגע. לפעמים בן אדם, נסיים בזה, הרב צבי יהודה זיכרונו לברכה אמר לנו כמה פעמים שכשבן אדם אומר משהו, אומר לך, אני זוכר שזה כתוב כאן וכאן, הוא מתחיל לחפש, הרבה פעמים הוא לא ימצא. אם הוא אומר לפני כן, כמו שקרה פה מקודם, שאני אמרתי שאני אמצא, בדיוק לא מצאתי, לקח זמן. אז הוא אומר, כשאדם אומר, אני זוכר איפה זה, מתחיל לחפש, הוא לא מוצא. אם הוא לא יגיד כלום, יחפש בשקט, אז הוא ימצא. כשהוא אומר, אני אמצא, אז הוא עלול לא למצוא. אז בקיצור, אנחנו רואים שבעצם...
זה היה נכון מה שהוא
אמר? זה יכול בהחלט להיות נכון, כי זה באמת הלכה בהלכות רוצח, שנמצאת ביבמות, נמצאת בגיטין, ולא נמצאת לא במכות ולא בסנהדרין. אז זה כנראה נכון. אבל הדבר החשוב פה הוא שהרמב״ם בעצם מודה במקצת בזה שהוא אומר, חבל שלא כתבתי מקורות. בזה הוא מודה. הוא אומר מה היה הרציונל של הכתיבה של הלכה פסוקה, בלי שום שמות, בלי שום דבר. הוא אומר, חבל שלא צירפתי, כן, נספח של המקורות של ההלכות. כמו שהיום עושים לפעמים בספרים, כן, יש לך בסוף יש לך נספח שאומר, זה לקוח מפה, זה לקוח מפה. חבל שלא עשיתי, זה עבודה. אבל הרמב״ם מצטער שהוא לא עשה את זה. הוא אומר, אם אני לא זוכר, אז איך אנשים אחרים ידעו? ועל זה באמת... בבקשה? כן, כן. אחר כך במשך כל הדורות עושים את זה. אבל אם הרמב״ם, כן, אם הרמב״ם היה עושה את זה בעצמו, היה חוסך לנו הרבה עבודה, כי היינו אומרים, הנה, הוא אומר לנו איפה המקור.
תתנו יותר טוב,
יותר טוב. ערב טוב.